המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע רפואי כללי. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ רפואי, המלצה או תחליף לטיפול או חוות דעת רפואית. לקבלת טיפול או ייעוץ אישי יש צורך לפנות לרופא ולהתייעץ באופן פרטני.
בלי פילטרים, פודקאסט על כירורגיה פלסטית שמשנה חיים. מטופלות מדברות על הכל, עם הדוקטור אודי ארד.
שלום לכם, נעים מאוד. אתם מאזינים לפודקאסט בלי פילטרים, איתי דוקטור אודי ארד, מומחה בכירורגיה פלסטית. אני שמח להצטרף לנבחרת הפודקאסטים של רדיוס 100FM. בכל פרק בפודקאסט אני אדבר עם מטופלות או מטופלים שעברו לפי הגדרתם שינוי של החיים אחרי ניתוחים. אנחנו ניגע בזווית הפרקטית הרפואית של הפרוצדורה, אבל בעיקר אני אדבר איתם בצורה כנה ואינטימית על השינוי שחל אצלם בחיים, על ההשלכות, על הפן הפסיכולוגי, ההסתכלות שלהם על עצמם ועל הגוף שלהם. נשמע מאיזה מקום אישי הם הגיעו אליי ואיך הם מרגישים כיום. רגע לפני שנתחיל, חשוב שתדעו שאתם יכולים להזין לנו במגוון פלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM. ואיתי כבר עכשיו מחכות פה שתי אלמות חן, יפית וענבל, מה העניינים?
בסדר, תודה.
תודה רבה, הכל טוב.
אתן, לא ראיתי אתכם כמה חודשים בעצם מאז הניתוח, ובעצם אתם שתיכן עברתם את אותו ניתוח, אנחנו עוד לא נגלה מהו. אבל יש בכם איזשהו מראה מאושר כל כך כאן היום, שאני חייב לשאול אתכם איך אתם היום, איפה אני פוגש אתכם היום? אתם שתכן בעצם מתחום החינוך, נכון? ומתחום הקהילה. אז דבר שון, אולי ענבל, תספרי לנו קצת איפה אנחנו פוגשים אותך היום, כמה חודשים אחרי ניתוח?
10 חודשים.
10 חודשים.
10 חודשים אחרי ניתוח, שאני יכולה להגיד שבאורחות חיים, ביום-יום שלי, אני בנקודה אחרת לגמרי, בהתנהלות היומיומית שלי. כאימא לשלושה קטנים, הניתוח בעצם מאוד מאוד השפיע ביומיום, בהתנהלות שלי מולם, באורח חיים היומיומי.
איזה גילאים הילדים?
בין 5, בת 4 ושנתיים וחצי.
וואלה. וואו.
צפופים, שלישייה, שלישייה של נסיכים. והם רואים, הם מרגישים יותר מכל, אימא אחרת, אימא הרבה יותר כלילה. אמא שיותר מחבקת, הרבה יותר ככה הלחקה, זה מאוד 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 השפיע.
והם מרגישים את השינוי הזה בחיבוק?
כן, לגמרי. לגמרי. אני יכולה להגיד שהניתוח הזה בעצם מבחינה פיזית, הוא היה נורא משפיע לי על גורם לי, מביא אותי ללא מעט כאבי גב, מימים שככה הייתי צריכה מנוחה טוטלית, וילדים קטנים צריכים את אמא, אמא מתפקדת. וזה נורא, נורא ניכר היום, שאמא פעילה, אמא אקטיבית, אמא עושה, אמא...
גם בעבודה?
גם בעבודה, כן.
שאת בעצם עוסקת בחינוך, נכון?
אני עוסקת בחינוך, בתחום הרגשי, הטיפולי של, ככה, של ילדים צעירים וגם מבוגרים. וזה בא לידי ביטוי, גם במקום האישי שלי, בערך, בביטחון, בתפיסה, באמונה.
תגידי, ואת שיתפת את הילדים שאת מטפלת בהם, או הילדים שלך יודעים שעברת ניתוח?
לא, הילדים שלי הם צעירים, הם כן ראו את אמא בהחלמתה ככה, כמה ימים צריכה להתחזק. לגבי הקהילה שאיתה אני עובדת, לא, אבל עם הקולגות שלי, עם השותפים לעבודה, הם ראו שמשהו השתנה.
כן.
משהו השתנה חיצונית, וגם בהתנהלות. כן.
כן. ואת יפית?
אצלי, אין לי קטנטנים, יש לי גדולדולים. הכי צעירה שלי הייתה בת 16, זה לא משהו שאפשר להסתיר, ואני גם מאוד מאוד בעד לשתף. זאת אומרת, מהרגע שהגעתי להחלטה, והדברים עומדים להתרחש, אז ישבתי ושיתפתי אותם. אמנם יש לי 3 בנות, אז זה זורם, אבל יש לי גם בן, שהוא היה כזה לפני צבא, וזה יכול להיות, אתה יודע. אבל כן, שיתפתי, לא צריך להיכנס יותר מדי לכל הפרטים, הקטע הכי מצחיק הוא שאני ביום שהשתחררתי מהניתוח, פרץ מבצע שומר החומות, ואני גרה בדרום, אז גם אם הייתי רוצה להסתיר, זה היה משהו שקשה להסתיר אותו, שכל המשפחה רצה לממד, וזה היה משהו שהוא היה ממש עזוי, וגרם לי לזכור את הניתוח ממש ממש טוב, אבל לפחות הייתי עסוקה במשהו אחר, ולא בהחלמה.
שתיכן גרות בדרום, האמת.
נכון, כן, אני גרה בעיר נתיבות.
אני גרה בניצן.
כן, מדהים, ו... מבחינת בעצם הניתוח, אנחנו נגלה עכשיו שבעצם עברתם ניתוח הקטנת חזה, שהוא ניתוח שבאמת משנה חיים בצורה בלתי רגילה, גם ברמה הפיזית, אבל כמו שאתם אומרות, מעבר לזה. אתם לא בדיוק המטופלות הסטיגמטיות של ניתוח פלסטי שאולי הייתי חושב, המאזינים לא רואים, אבל אתם שתכן בעצם עם כיסוי ראש, וזה אולי לא הדבר הראשון שחושבים שמישהי עכשיו עושה ניתוח פלסטי, חושבים כסטיגמה על איזה משהו אינסטגרמי שהוא לא שייך, ודווקא על הנקודה הזאת אני רוצה לשאול אתכן, זה היה לכם פשוט לעשות את הצעד הזה וללכת לייעוץ אצל כירורג פלסטי?
אני חושבת שזה צעד שהוא לא פשוט בכלל כשמחליטים לעשות ניתוח. בטח ניתוח שאתה חושב אחרי זה, כאילו יראו לא יראו, הסתכלו לא הסתכלו. מה שהביא אותי, ואני מניחה שגם את ענבל, זה קודם כל עניין של נוחות, וזה עניין של איכות חיים. ואני בעצם, אוטוטו יהיה לי 50, ואני רק היום אומרת, איך לא עשיתי את זה קודם? זאת אומרת, זה מסוג הדברים שמשנים ממש ממש את החיים שלך ביום יום, כאילו.
את יכולה לתת לי דוגמה אחת של משהו שזה שינה, כאילו, התמצית של העניין?
אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד נשית, ללכת לקנות בגדים. זה דברים שאנשים לא מבינים, אתה הולך לקנות בגדים, ואתה צריך לחשוב 10 פעמים, החולצה הזאת, אם הייתי קטנה בכמה מידות, אז הייתה עולה עליי, או נראית עליי הרבה יותר טוב. מה שאתה יכול לקנות בעצם זה מאוד מאוד מצטמצם, ופתאום, כן, אני יכולה לקנות יותר בגדים, אני גם אוהבת לקנות בגדים. אנחנו נשים, האמת שכולם היום כך אוהבים לקנות בגדים, גם גברים, גם נשים, אבל... זה באמת באמת משנה, אני לא צריכה לחשוב 10 פעמים, אני יכולה לקחת למדוד, אני יכולה לקחת, לא בא לי למדוד, רוב הסיכויים שזה יהיה עליי טוב כשאני אשים את זה בבית. וזה גם חלק מהעניין, ספורט. כאילו, אני יכולה לעשות ספורט, ואין משהו שמפריע לי ושמכביד עליי. לי היה עניין מאוד שאני נכנסת לפעמים למקומות, והייתי מרגישה שמסתכלים לי על החזה. ואני כבר לא נמצאת במקום הזה, זה משנה לך משהו, זה משחרר משהו, וזה מאוד מאוד חשוב, ואני דתייה, אמנם דתייה זורמת, אבל לא נעים לי להיכנס לפני מקומות, ולחשוב שאנשים מסתכלים עליי באופן מסוים. אז זה מאוד מאוד שחרר, זה מאוד מאוד שינה, וזה מעלה את הביטחון.
תגידי, ואני מיד מגיע אלייך, אני בא גם עם השאלה הזאת, אבל מעניין אותי, מישהי שהולכת עם לבוש צנוע, ביום יום, זה... משנה את ההתייחסות אל החזה מבחינת המראה שלו, התחושה של החזה שלך, של עצמך, מבחינת הגודל שלו, מבחינת המראה. זה אישו?
לי זה היה אישו בעיקר מבחינת צניעות. זאת אומרת, לשים חולצות שהן רחבות יותר, ולחסות קצת יותר שלא יראו. כן, כאילו מאוד, לי זה מאוד מאוד... שינה, וזה היה אישו מאוד מאוד גדול מבחינתי. זה מאוד מאוד ניהל אותי בתקופות מסוימות. והשינוי היום, כמו שאני אומרת, הוא שינוי שהשתחררתי מהחשיבה הזאת.
זה מעניין, כי הרבה אנשים אולי לא מהחברה הדתית, לא היו חושבים שזה כזה אישו, אבל אני שומע את זה הרבה מאוד, שזה אכן כן, אצלך אין בעליך את מרגישה.
אני אחזור ככה קצת למה שאמרת קודם, עם ה... אם בכלל חשבתי להגיע לעשות את הניתוח, איך המחשבה, איך זה יתפס בחברה. אז אני הולכת קצת אחורה לגיל הצעיר של ההתפתחות, של ההתפרצות של כל השינויים הגופניים של המגדר, ואני זוכרת שבעצם ביום בהיר פשוט התעוררתי עם חזה גדול, ממש כך, כיתה י' התעוררתי לבוקר כזה, והיה לי נורא קשה לקבל את זה, ולשאת את זה, ואני זוכרת שכבר בגיל צעיר ככה ביררתי איך אני יכולה לעשות עם זה איזשהו שינוי, משהו שיקל עליי, כי לא כל כך התחברתי, לא, היה לי נורא קשה שזה ככה בבום. וזה משהו שככה חשבתי עליו לא מעט, ושהחלטתי עשיתי את זה, ואם להגיע עם זה שאני מהמגדר, מהמגזר הדתי או לא, זה היה עניין של רצון והחלטה שלי. נכון שאולי זה פחות מקובל, לא רואים, אבל זה קיים, עושים את זה לגמרי. מבחינת הלבוש, כן, זה השפיע. זה הבגדים כמו שתיארת יפית, מתלבשים ויושבים הרבה יותר נוח, הרבה יותר ככה מחמיא, אז זה גם היה פקטור ככה בהחלטה.
מדהים. יש בעצם שיח ביניכם לבין חברות שלכם או נשים אחרות לגבי הניתוח או זה דיסקרטי?
יש שיח. אני זוכרת שהייתי צריכה לבקש מהמנהלת שלי חופשה, כאילו זו הייתה חופשה של בין שבוע לשבועיים, לא ידעתי עוד איך אני ארגיש. ואמרה לי, כאילו, למה? אז אמרתי לה, אני הולכת לעשות ניתוח, והיא, מה, לא רואים? את בטוחה שאת צריכה, כאילו, וזה מאוד מאוד מראה שאתה לפעמים, בן אדם מרגיש משהו, אחרים לא רואים את מה שאתה
נכון,
מרגיש.
נכון, אני רואה את זה כל
והיא
הזמן.
והיא לא הייתה היחידה שאמרה לי, מה, את לא צריכה, מה פתאום? אבל אני זו שחיה עם זה, אני חיה עם הקושי, אני חיה עם האינוחות, לא מדובר בסבל יומיומי, אבל למה זה צריך להיות סבל יומיומי? מספיק שיש לי אינוחות שאני מסתובבת איתה ומרגישה אותה, דרך אגב, מגיל מאוד מאוד צעיר. ואני זוכרת את בשבוע הראשון אחרי הניתוח, חברה שלי חיתנה את הבן שלה, וזה הייתה וואו, כאילו חיכינו לזה מלא מלא זמן, וזה בן בכור. ואמרתי, איך אני הולכת? וזה כאילו עדיין כאבים ועדיין חבישה. אמרתי, אני הולכת. והייתה לי סמלה שקניתי לפני, ולבשתי אותה לפני, ושמרתי אותה לחתונה, ולבשתי את הסמלה. אני חושבת שסיפרתי לך, ענבל.
כן,
כי זה היה כשהתקשרת אליי לפני הניתוח. ופשוט התחלתי לבכות. היא הייתה נראית כמו שהסמלה הייתה צריכה להיראות. ולפני הניתוח היא לא נראתה ככה. היא פשוט ישבה בצורה מושלמת על הגוף, אני התחלתי לבכות, ואז החברות פגשו אותי בחתונה, אמרו לי, יו, יו, תביא נראה, תביא נראה, ובואי, ופשוט הייתי מאושרת, אני פשוט קרנתי, וזה דבר שנשמע, מה זה שולי לאחרים? השמלה היא ישבה כמו שצריך, כאילו, וזה היה שווה את הכל, ואז הבנתי שעשיתי בדוק את ההחלטה הנכונה.
מדהים, הניתוח הזה הוא בעצם, קשה להעביר את זה, כי דיברנו על סטיגמה של כירורגיה פלסטית, וניתוחים פלסטיים, וסיליקון ולי והכל. זה אולי אחד הניתוחים הכי רפואיים שיש. כי זה לא ניתוח שהוא אסתטי בעיניי, הוא כמובן אסתטי, אבל הוא בראש ובראשונה ניתוח רפואי, שחזורי, תפקודי, והוא בעצם מאפשר לנשים, מעבר גם למה שאתם מתארות מבחינת הנראות והביטחון העצמי, הוא מקל מאוד על הגב, הוא מקל מאוד על היציבה, שבדרך כלל היא כפופה יותר, הוא מאפשר לנשים לחזור יותר לספורט. יש לפעמים פצעים מתחת לחזה באזורים שהאור בעצם מתחכך ויוצר שפשפות. זאת אומרת, האיכות חיים משתפרת הרבה מעבר לרק מה שנראה לעין החיצונית, וזה משהו שמה שנקרא זר לא יבין. אני כגבר לא הבנתי את זה עד שנכנסתי לתחום, אבל כששומעים את זה בערך מ-100, 200, 500 נשים, את מבינים את גודל האירוע. תגידי, ענבל, אני זוכר שאת מאוד התלבטת לגבי השלב בחיים שאת נמצאת מבחינת לעשות ניתוח כזה.
נכון.
את יכולה קצת לשתף אותנו, כי זה משהו שהוא באמת מאוד מורכב.
כן, אני אגיד שגם זה אחד הנושאים שפונות ושואלות אותי לא מעט בנות. אמרתי בהתחלה, אני בת 32, אימא לקטנטנים, שידעתי שאני עושה את הניתוח הזה, זה לא שאני עושה אותו בנקודה שבה סיימתי בעזרת השם עוד ללדת. ובכל זאת, זה ניתוח ששאלו מה, אבל מה לגבי הנקה ולגבי השינויים של החזה. וזו הייתה החלטה של קודם כל לתת לעצמי. זאת אומרת שמתוך לתת לעצמי זה לא מה שימנע, ואני יודעת שאני לוקחת כאן אולי סיכון של שינוי בגודל, בצורה, אבל קודם כל לתת לעצמי, אני מאמינה שאישה שאימא רוצה לתת לילדיה, היא צריכה קודם כל לעצמה להיות חזקה, להרגיש טוב עם עצמה, ויש לי בעל שמפרגן ותומך ובעד.
אני יכול להעיד.
כן, יניב.
לשתיכן דרך אגב.
כן, צולי הוא אחד המדהימים היה בקטע הזה.
וברגע שהוא היה איתי יד ביד, והוא הבין והוא ראה את זה, האיכות חיים זה קודם כל, ובעזרת השם שתהיה ילודה, הדברים יישמרו, אני מאמינה.
אני חושב שזה גם, באמת, את נוגעת בנקודה שמעניינת את כל המטופלות שעוברות ניתוח הזה, איך זה ישפיע עליהם על נכון. יכולת של פוריות הנקה,
נכון.
וגם איך בעצם, האם לחכות עד סיום, ורק אז לעשות את הניתוח, או לעשות, ויכול להיות, החזה ישתנה, יגדל, מכיוון שהיריון והנקה מאוד יכולים לשנות את החזה, החזה יכול בעצם להיות גדוש, לגדול, ואז כשהוא בעצם מתרוקן, הוא לפעמים צונח, וזה חלק מהתהליכים שמביאים לחזה גדול וצונח יותר עם השנים.
כן.
אני, כששואלים אותי את העניין הזה, דבר ראשון, פקט, הקטנות חזה היום, הטכניקות הן הולכות ומשתכללות, ואנחנו יודעים גם לשמר יותר ויותר את היכולת של ההנקה, וזה אומר גם יותר צינוריות חלב, גם יותר מבלוטת השד, אנחנו יודעים לשמר, וגם את התחושה העצבית שהיא קריטית לרפלקס של להניק. אז האחוזים כנראה היום הם שיותר נשים אחרי ניתוחים כאלה יכולות להניק מאשר לא יכולות להניק, וזה צריך לדעת, זה לא שנכנסים לניתוח אי אפשר להניק, זה כנראה לא כך. הדבר השני, יכול להיות שיהיו שינויים, יכול להיות שהחזה עוד קצת יגדל, יכול להיות שהוא עוד קצת יצנח, אבל כנראה שהשינויים יהיו הרבה יותר קטנים מאשר עם נקודת ההתחלה שלפני הריונות, הוא כבר, הנקודה הזאת היא כבר כל כך גדולה וצנוחה והכל, אז כבר זה יקל. ואם את עכשיו נמצאת במצב שהחיים שלך מבחינת איכות החיים הם קשים, אז ההמלצה שלי היא לא לחכות. אם את אומרת, זה בקטנה, אבל יש לי עוד הריון, זה לא נוח, אבל אני יכולה לסחוב עוד כמה שנים, אני מעדיפה לגמור ולעשות את זה, זה גם סביר לגמרי. אז אין תשובה אחת נכונה או לא נכונה, אבל זה צריך להיות על השולחן, וזו שאלות שהן קריטיות, גם שהמאזינות שלנו ישמעו, כי זה תהליך עם דילמות, וזה לא תהליך עם כן, לא.
נכון, ושאני פשוט חשבתי וראיתי ככה את כל התמונה, בסטטוס שבו אני נמצאת, גם משפחתי, גם תעסוקתי, מכל הבחינות פשוט הבנתי והחלטתי שזה הזמן וזה המקום לעשות, לתת לעצמי, ומתוך המקום שאני מרגישה מלאה ושלמה ובטוחה, אני אמשיך הלאה וקדימה בכל התחומים.
יופי. עכשיו אני אתקיל אתכם קצת בככה.
יאללה.
שאלות התקלה של הסוף.
נלך על זה.
אז אינבל.
כן.
מה היה הדבר הכי מפתיע בכל התהליך? מה הפתיע אותך?
כמה קטן זה נהיה. אני ממש זוכרת שיצאתי מהחדר ניתוח וכזה הסתכלתי קודם כל, פתאום שדה הראייה שלי נהיה עד הסוף, ראיתי וכן, לא הבנתי שזה... זה נורא התחבר למה שאמרתי קודם, הגוף שלי קיבל את הפרופורציות הנכונות לו. כאילו תמיד ככה אני מרגישה את עצמי בקווי מיתר של הגוף יחסית קטנטונת, קומפקטית, והחזה היה מעבר לפרופורציה, ופתאום הכל במקום שלו, בגודל שלו, בקו שלו, אז זה ממש קיבלתי את הגוף שלי.
יפית, מה היה הדבר הכי מצחיק בתהליך?
הכי מצחיק? או, זאת באמת התקלה.
תגובה מצחיקה.
התגובה הכי מצחיקה זה שברגע שהחלטתי לעשות, כאילו, הלכתי עם זה ישר קדימה, לא חשבתי על הכל, ובעלי הוא כל כך דואג לי, שזה באמת נוגע לי ללב לפעמים. והוא נורא פחד, אני נכנסת לניתוח בהרדמה מלאה, ואז אנחנו מחכים לניתוח. הוא אומר לי, בוא נה, איזה עצבים עם ברזל יש לך, את לא מזיזה אף, כאילו, כזאת חדורת מטרה, הוא יושב ודואג ופוחד, ואני יאללה, מתי נכנסים? כאילו, זה היה הדבר זה יצחיק אותי, כאילו יושב מפחד, אני לא מעניין אותי, כאילו הולכים, עושים, יוצאים וזהו. אז זה היה העניין בעצם.
ענבל, מה היה הדבר הכי עוצמתי, הרגע הכי עוצמתי בכל התהליך הזה?
הדבר הראשון שעולה לי זה הרגע שחזרתי לבית, שחזרתי לילדים שלי, למשפחה, ככה לחבק אותם, עד כמה שהייתי יכולה. זה רגע שחיבקתי חיבוק ארוך, באמת שאי אפשר, אין לו מילים. זה ככה נורא נורא צרוב לי וכאילו
עצמתי. יש לך כמעט דמעות בעיניים כשאת אומרת את זה.
הילדים שלי, הנסיכים שלי. אני עושה את הכל למעני קודם כל ולמענם.
אני מאמין לך, אני מאמין לך. יפית, קטע הכי עוצמתי.
שאני מקבלת את עצמי עכשיו. היה לי מאוד קשה לפני זה. משהו כל הזמן לא השתבץ לי, לא הסתדר לי, משהו כאילו זה לא... לא הייתי שלמה עם עצמי. ועכשיו אני שלמה, ואני מרגישה רגועה יותר, ואני חושבת שזה היה דבר מאוד מאוד נכון לעשות לעצמי. אני באמת, זה מה שמפתיע אותי כל פעם מחדש, זה מילא אותי פשוט אושר כזה שאני לא יכולה לתאר. אי אפשר לתאר את זה, עד שאתה לא, יש דברים שעד שאתה לא חווה אותם, אתה לא יכול לתאר אותם, כאילו, הכל הסתדר לי עכשיו, וכיף לי.
אני חושב ששתיכן עוצמתיות מאוד, באמת, ואני חושב שכל מי שיושב פה בחדר מרגיש את זה, ואני מאחל לכם המשך חיים נפלאים עם הילדים, אמן. ועם הקהילה, ועם הבעלים המדהימים, ושנמשיך להיפגש פעם בשנה לביקורת.
המון המון תודה. אני מאוד, שתינו מאוד 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 מעריכות, אתה בן אדם מאוד צנוע, אני לא רוצה להביך אותך.
כן, אל תביכי.
אז אנחנו נסתפק בהמון תודות.
תודה.
ותמשיך לעשות מלאכתך נאמנה. אתה שליח נאמן.
לגמרי.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
אני מתחברת ככה למה שיפית אמרה, ואני אגיד שלזכותך ולזכות הצוות שמלווה, תודה רבה. זה באמת המקצועיות והליווי והאוזן הקשבת. זה נורא 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 היה חשוב ונורא נורא... היה צריך את זה. אז תודה רבה רבה.
באהבה, באהבה גדולה.
אנחנו מרגישות את זה. תודה.
ביי ביי. עד כאן הפרק הזה, תודה רבה לכם שהאזנתם. מדי שבוע אנחנו מעלים פרק חדש עם מטופלות ומטופלים אחרים שיחשפו את הסיפור האישי שלהם. אתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט של רדיוס 100 FM. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM, כשעולה פרק חדש אז אתם מוזמנים לעקוב. תודה לכל הצוות שלנו כאן באולפן. אני דוקטור אודי ארד, נשתמע בפרק הבא של בלי פילטרים.